י"ד באייר תשנ"ג, שירו של הרב עמיטל, שמיטה וכוזרי.
עושה רושם כאילו בוקר מוקדם, לא הסתכלתי על השעון.
כן.
טוב, בעצם אנחנו גומרים כאן את המאמר השני. אמר הכוזרי, סמך גימל, אני רואה כי תורתכם כוללת כל דק ונפלא שבחוכמות, דבר אשר אין כמוהו בכל תורה אחרת. דיברנו על הכליים, על זה דיברנו, סיפרתי על האתרוג המורכב, נכון? כן. טוב, אז נראה שם הקטע הזה. של חוכמת הגלגלים מלכיהם העיבור, אחד מתולדותיה, וידוע הדבר כי מעלת העיבור נפלאה מאוד, וכמה חזקות קביעותיה אצל אומתנו. אני לא מבין הרבה בלוח העברי, אבל אני זוכר שאמר לי פעם פרופסור פרנקל עליו השלום, הוא היה מתמטיקאי הגדול באוניברסיטה העברית, מראשוני המורים שם, שהדיוק של הלוח שלנו אין כמוהו. עשה לי חשבון, אני לא יודע, לא זוכר כאן איזה שנה, או עוד כמה אלפי שנים, החג המולד יצא בחמסין, בגלל החוסר דיוקים שמצטברים, החוסר דיוק המצטבר. הוא אומר, הלוח העברי שבנוי בצורה כזאת שזה תמיד חודש אביב יהיה חודש אביב, עם כל אף על פי שלמעשה הרי אנחנו עושים הכל לפי חישוב, אבל אני מעט מאוד מבין בזה. הוא אומר, אבל איזה ביטוי יפה, ביטוי של משורר, אכן אומה זו חלושת החומר היא, אך אמיצת הצורה. כל כמה שישראל מבחינה פיזית הם חלשים, זה יהיה כפי שדברים היו לפני 900 שנה, אבל מבחינת הצורה, מבחינת הערכית ואינטלקטואלית, יש בהם הרבה. ואיך לא יהיה הדבר כן? כי אם אמנם בגויים לא תתחשב, הגויים לא מתייחסים בהערכה יתרה ליהודים, ביותה מעוטת מספר, משועבדת ומפוזרת, בכל זאת שארית התורה האלוקית מחברת את החיבור בו נעשים בניה כאיש אחד. זאת אומרת, אחד הפלאים שבכל כנפות תבל זה תמיד הלוח העברי נשמר, ולא הבדלים בין מרחקים כאלה גדולים. ומן המופלאות שבחוכמות האומה הזאת היא חשבון העיבור המיוסד על עקרי תקופת הלבנה אשר באו עלינו בקבלה מבית דוד, חשבון אשר לא נשתנה בו דבר זה אלף ומאות בשנים. טוב, בכל אופן זה הוא היה הרי לפני 900 שנה בערך הכוזר, אז הוא אומר אלף ומאות בשנים, אז החורבן. כבר נשתנו הקביעות הקובעים אשר ביוון וקובעים אחרים, כי ידעו אצל הנוצרים כאן, שינו את הלוח, והיה צורך לתקנם, להוסיף עליהם אחת למאה שנה. אולם הקביעה שלנו נשארה במיטתה, הועיל והיא תלויה בנבואה, ואילו נמצאת טעות בדקה אחת בלבד, בעיקר חשבוננו, היינו המגיעים היום לידי ביזיון, מפת המרחק הרב שהיה מתהווה על די זה בין המולד בין הריה. לוח שמבוסס על שמש זה פחות ניתן לראות את ההבדלים. זה כפי שאמרתי לך, זה עסק של, כלומר, אצלנו, הואיל וזה בנוי על ירח, אז חודש תמיד בערך, אנחנו יכולים לדעת מתי רואים את הלבנה. רואים את זה תכף בתחילת החודש כלומר. ואז אילו היה נוצר איזה הפרש של אי דיוק של דקה אחת, יכול היה להיות מין מצבים משונים, שמברכים ראש חודש על הלבנה, והנה הלבנה כבר במילויה. ואין ספק בדבר, כי גם על תקופת החמה וכוכבים אחרים הייתה לבותן ידיעה היסודית. אשר לחוכמת הנגינה זה גם...
מה זה מה שאומר
שהיא תלויה בנבואה? כך אומר, מקור הבנבואה. השלם הגיע לכך מתוך חוכמה, או שזה העיקרים נמצאו בנבואה. על יסוד מה אומר זה? אני לא יודע. או יש מכילת, אומר בציין כאן איזה מכילת בו. לא שהיום אנחנו עוסקים לנבואה, היום יש לנו כבר החשבון, כבר.
או, שכבוד זה כבר תקופה יותר מוכרת, אחרי שנפסיקה
לנבואה. טוב, בסדר, אבל הדברים היו ידועים. ראש כל צריך להיות, גם בזמן שהלכו לפי ראייה, ההלכה אומרת שהסנהדרים עשו את החשבון, ואם לפי החשבון זה לא יסתדר, אז לא קיבלו. ככה נפסק ברמב״ם. על פי זה בדקו, כשידעו אם זה יכול להיות או לא יכול להיות. מה? טוב, בסדר, יכול להיות לפעמים מפריש אם כן ראו או לא ראו, אבל אם זה, יכלו לראות באיחור, אז לא ראו אותו רגע יותר מוכן. אבל אם ראו את זה בזמן שאי אפשר לראות, על פי החשבון התקופה, אז לא קיבלו. אבל זה יכול להיות שלא ראו, זה יש, ולכן החודש יתאחר. אבל בסופו של דבר זה תמיד יתאזן, כי הבדיקה הייתה צריכה להיות לפי גם לפי החשבון. אשר לחוכמת הנגינה, צייר לך, זה על מוזיקה, צייר לך אומה המחשיבה את הניגונים ומטילה את זמרתם על החשובים בנשיה. אומר, התפקיד המוזיקה, הנגינה, הוטלה על התלמידי חכמים, על היור ומשפטח ליעקב. מי זה אלה היו? הלוויים. הם בני לוי העוסקים בנגינה כמלאכת הקודש בבית הקדוש במועדים מקודשים. ואנשים אלה חופשים עול הפרנסה ביותם נהנים מן המעשרות ואין להם עסק כים בנגינה. והאומנות הזאת החשובה מצד עצמה אצל כל בני אדם בכלל, נכבדת אז בייחוד בעיני כל בני האומה, אצילת היחס וזעקת התכונה, ובראש עוסקים בדוד ושמואל. מה דעתך איפה אם היו יודעים את הנגינה, ידיעה יסודית, עם מים? הרי יש חוכמה גם בנגינה, לא רק... למדו את הניגונים כמו שאנחנו לומדים, בלי תווים. כנראה ידעו את החוכמה הזאת. אמר הכוזר, אין ספק, כי במקום הקדוש ההוא, הגיעה האומנות הזאת לשלימות ולשכלול, ושם עוררת הנפשות, כאשר יאמר עליה, כי מעתיקה את הנפש ממידה אל הופקה. יחסית גדול של המוזיקה אומר, כפי שמקובל, המוזיקה, כלומר הנגינה, יכולה להפוך את האדם מקצה אל קצה, אולם אין לדמות מידת חשיבותה הים למדרגת האז, כי פחת ערכה, ואין עוסקים בה כיום כמשרתים וקלי דעת. אכן ירוד ירדה החבר, על אף הצילותה כאשר ראתם אתם חרף הצילותכם, כי זה היה מקובל, כפי שהיום יש באירופה, המנגנים היו הקלייזמרים, דרך כלל צוענים, חוץ מהמוזיקה הקלאסית. טוב, אני לא מבין בזה הרבה. ומה שאומרים, ככה מספרים, שלמה קוראים לחזנים שהם שותים, ככה מקובל ב... תודה עממית, חזנים זה ננרונים, החזנים הם שותים. אומרים למה? כי כתוב עולם הנגינה למעלה מעולם התשובה. אם הגעת כל עולם הנגינה, למה לא נכנסת לעולם התשובה גם כן? למה דילגת אלה? אחרי נמשותים. בכל אופן זה רק אומר שההתייחסות היא לנגינה איתן הערכה כבר מאוד. אמר החוויה, ומה דעתך לחוכמת שלמה? כי דיבר בכוח אלוהי ורוב שכלו וכושר טבעו על כל החוכמות, ומקצות עולם היו באים אליו לשמע חוכמתו לעבירה לאומות עד להוד ועד בכלל. ובאמת שורשי כל החוכמות וכלליהם נותקו מאיתן על הכסדים בראשונה, ואחר כן על פרס ומדי, ואחר כן על יוון, ואחר כן על רומא. אך מפת רוחק הזמן וריבוי המתיקים לא הוזכר בספרי החוכמות כי הותקו מעברית, הוזכר רק כי הותקו מיוונית מרומית. למה יתרון העברית הוא גם מצד עצם הראשון, גם מצד תוכנן הכלולים בה. הוא טען שמקור החוכמות זה במזרח, כאן, באזור שלנו. יש, נדעים, מצאו על כך ביסוסים, אפשר לקבל את זה ואפשר לא לקבל את זה, לא הכרחי לקבל את זה. אבל מבחינת פילוסופיה יש כאלה, יש מחקרים קרישטונים שהמקור באמת בא כאן, כי תקופת אפלטון מקבילה לתקופת הנביאים שלנו. והמושגים שנתגלו שם בפילוסופיה היוונית, כמו צדק, דברים שבכלל עולם העתיק לא הכיר, עולם לא הכיר, אז אומרים שהייתה כאן השפעה כאן מהמזרח, מישראל בעיקר. אבל טוב. מכאן, כאן יש כאן דיבורים יפים על העברית. בואו נתחיל קצת, אבל לא הרבה. יש כאן כמה דברים מעניינים על מעלות הלשון העברית. אומר, אמר הכוזרי, יש לעברית מעלה על פני שאר הלשונות, הלא בין אלה יש שלימות ועשירות מנקה שנורים זאת בינינו. אמר החבר, קרא אותה מה שקרא את נושאה. נחלשה והיחלשם, נדלדלה בקיבת מעטם. אבל מצד עצמה היא האצילה בלשונות. כי ידוע לנו מפי המסורת, פי הקשר הגיוני, על פי המסורת, זאת היא הלשון אשר בא נגלה אלוהי אל אדם ואל חווה, ובה דיברו השניים ביניהם, ראיה לדבר השם אדם נגזר מן השם אדמה, ושם משם מניש, וחווה מן חי, וקיים קניתי, ושת משת. מלבד זה ישתנו עדות התורה על כך, וקבלת איש מפי איש עד עבר, כי עברית הייתה לשונו של עבר, ועל שמה הוא נקרא עברית. כי הוא שמר עליה גם בדור הפלגה ובלבול הלשונות. אמנם באור כסדים דיבר אברהם ארמית, כרמית הייתה שפת כסדים, ומעברית הייתה לשון מיוחדת במעלה, לשון הקודש ורמית לשון חול. אך ישמעאל בנו נשא את הרמית אל ארץ ערב, וכך נעשו שלוש הלשונות אלה, הרמית, ערבית והעברית, דומות זו לזו בצורת השמות השניים ונטיותיהם בשימושיהם. זה השמות, הלשונות השמיות. אשר ליתרון הלשון מצד ההיגיון, הלא מבחינת העם אשר מצא נדרשת לו בדיבור הנשגב, בייחוד, ביות הנובה נפוצה בקרב עם הזה, אם זה אהב את נומי התוכחות ואת השירות והתהילות, מלאכיו היו משה וישוע ודוד ושלמה, הייתכן כי חסרה להם מליצה לדבר אשר ביקשו להביע בכל אלה, כמו שתחסנו היום הועילו ועבדה לשם מפינו. בתקופה שלו, הרי זה נכתב בערבית, ערבית נחשבת כלשון שפה עשירה, לעומת העברית. זאת אומרת, ודאי, היום אנחנו איבדנו, אם כרב יהודה לוי הראה נפלאות בלשון עברית, השירים שלו בעברית, אומרים שלא היה לו בעיות של הבאה. אבל הוא אומר, היו בזמן לא דיברנו, אז הפסדנו. הרי איך נהגה התורה מדי הוצרכה על שמות שאינם שכיחים, משל בתיאור המשכן, נעיפות והחושן? איך מצא את הביטוי השלם יותר וכמה חנאי סידור הסיפור ההוא ועדים בשמות האומות, שמות מני יופות, מני אבנים התבנן עוד בשירי עטילה לדוד בבטנות איוב, איוב התווכחו עם חבריו תוכות ישעיהו ביהודי האון, שכר והעונה שבדברה וכל דומה לזה. כל דבר אחד ברור, שהלשון, ידיעת הלשון, ידיעת השפה, השירה, היא מראה על, על כוחה התרבותה, התרבותי של העם שמשתמש בה. אחת הבעיות שלנו כיום, מה שקורה היום בנוער, בעיקר החילוני, שהשפה שלהם מצומצמת ביותר, וכפי שאני אמרתי בהזדמנות, השתמשתי בשירו של רבי יהודה הלוי, שהוא אמר פעם, עם הולך ודל ושיחו הולך ורם, עד היום להפך, תקומת המידע, עם הולך ורם ושיחו הולך ודל. אמר למשל חיים גורי לפני שנתיים, המשורר, אותי כבר לא מבינים, לא מבינים אותי. כי השפה נשארה כל כך מצומצמת, ומצל הנוער, אין בה משקל של שפה, זה ברגע שזה מעורר אצלך אסוציאציות. בשביל ששפה תעורר מהאסוציאציות, אתה צריך להכיר את המקורות, צריך להכיר את התנ"ך. אם אתה מכיר רק מן העיתונים, אז זה נשאר שפה דלה. זו אחת הבעיות, והיום כבר, ולא רק חיים גורי, הרבה סופרים מתלוננים כאן, לא מבינים אותם. לא מבינים את העברית, לא מבינים את ה... פרטי מה שאמר כאן אבא של יוני גרוסמן, הוא מלמד פרופסור להיסטוריה. אז באוניברסיטה סיפר שעל הקוראן, שיש שם איזה פרק ש... שבעל צריך להכות את אשתו, מותר לנו את משהו, אז הוא תיאר את זה בצורה ככה יפה, כאילו עדינה קצת. אם יש משהו, אז הבעל מכניס את אשתו לאיזה חדר, סוגר אותה, ורחמנא ליצלן מרביץ לה, מכה אותה. אז הוא אומר, קם סטודנט אחד, הכל אני מבין, אבל מה צריכים את התיווך של ליצלן? למה לא יכול לבד? לבד לקות, למה צריך שליצלן יכה אותה? טוב, סיפורים כאלה יש לרוב. וכל זה מראה שזה זה שכל המשקל התרבותי הולך מסתמצם במתן הרבים. טוב. מה רק עוזר בזה? כי יוצא בזה תוכל להוכיח לכל היותר כלשון העברית שלימותה דומה לזה של לשונות אחרות. אבל היה אותו יתרון אשר הזכרת, להפך, על שנות החיירות עולות עליה בשירים השקולים המותאמים לניגונים בהם יזמרו. אמר החבר, כבר מתברר כי הניגונים אינם זקוקים לפי המליצה השקולה, כי בו בניגון ייתכן לנגן גם את החרוז הקצר, הודו לשם כיתו, גם את החרוז הארוך, לשי נפלות גדולות לבדו. זה בניגונים המכוונים לפעול פעולתם על הנפש. אולם שירים שנועדו לקריאה בציבור, השבם נעמליצה שכולה, לא החשיבו העברים כי הם שאפו אל מעלה, נעלם עוד מועילה יותר. לא חיפשו את המליצה. מה עם מעלה הזאת? טוב, רק בשביל הקטע זה רציתי. כי כוונת הלשון היא להכניס מחשבה שנתעוררה בלב המדבר אל תוך ליבו של השומע. הבעיה הקומוניקציה, ותמיד יש בעיה. אני עקרי דברים יכול להעביר, אבל איך אני יכול להעביר את כל מה שאני מבין, מה שאני מרגיש לידי הזולת? אומר, כוונה זו לא תעוסק עם במת פנים אל פנים. כתב לא יכול להעביר את מה שבעל פה מעביר. כי לדברים הנאמרים פנים בפנים יתרון על הדברים שבכתב. כי מאמר הידוע מפי סופרים ולא מפי ספרים. כי בדברים הנאמרים בפה, אדם נעזר בהפסקה שהוא מפסיק בדיבורו, בסיימו עניין, במשכות שהוא ממשיך לצורך חיבור עניינים, חי במידת ארוך ותוקו אשר דיבורו, וחיים בתנועת ידיו, ברמזים שונים, לבד פליה או שאלה או סיפור, פיתוי, איום או בקשה, שאין הדבר הפשוט יכול להביע כל עיקר. זה לא ניתן להביע בכתב את ההבעה, את המשקל, את הצורה, כי שזה בדיחה עממית, שבחור שלך מברק לביו, אבא שלך כסף. אבא קרא, איזה חושב, אבא שלך כסף, איך הוא מדבר? אז האמא אומרת, אולי הוא כתב, אבא, שלך כסף. זה אי אפשר, מכתב לי אפשר להעביר כל דבר. פעמים יעזר המדבר בתנועת עינה וגבותיו וכל ראשו ושתי ידיו להביא הכעס או רצון, בקשה או רגש גבה בשיעור הרצוי לו. והנה בשיער המת שנשתמר בכתב מלשוננו שיציר אלו על פעלו, יש דקויות ועמוקות המשמשות להסברה המלאה של כוונת המדבר, והם באות במקום התנועות השכיחות בדיבור פנים בפנים שלהם דיברנו על הן הטעמים בהם אנו קוראים במקרא. הם מציינים את המקום בו התכוון המדבר להפסיק בין עניין לעניין, ואת המקום בו רצה להמשיך בעניין. הם מבדילים בין שאלה לתשובה, בין נושא לנשוא, בין הדברים שאמרם המדבר במהירות לדברים שאמרם במתון, ובין הציווי לבקשה. אני זה לא יודע לפי מה שלמדתי תורת הטעמים מהספרים של רב ברויר, שמה שביקר בטעמים זה הפסקות, חיבורים והפסקות, ולא מעבר לזה, טוב, מה אני יודע. על כל אפשר לכתוב חיבורים שלמים. אדם השאיף על כולל אין ספק דבר כי יוותר על שיר השקול, לא יחפש את החרוזים או את המשקל הפיוטים הספרדים שם, זה יש יתד ו יתד ומשקל, קודם זה יתד ו איך שהשירים בנויים, זה עסק שלם. כשיר השקול אינו נקרא כמדרך אחת, נמצא קורא מחבר דברים על פירו במקום שיש להפריד ביניהם, מפסיק מקום שיש להמשיך, כשאדם כבול לחוקי השירה כפי שהיה מקובל בשירה ערבית וכפי שכמה פייטנים מעביר אלינו, אז יש לפעמים בעיות. אז הדברים לא נכתנו לפי היגיון, כי אדם כבול לחוקים מסוימים. לא ייתכן, לא ייתכן להיזהר מזה כמאמץ רב. טוב, אחר כך תן, למה אם כנה? בתקופה שלי השתמשו בדבר הזה. זה אומר, בסוף, אין זה כמרוב תיותינו, מריינו. זה באמת פוסל. אז אני רוצה רק לומר מילה אחת. בעין תת, דבר מעניין. אשאלך כעת, היודע את הסיבה לדבר שהיהודים מתנועים בשעת קריאתם בספרים עבריים. מה זה התנועות? כן. שאלו אותי גם גויים שהיו בכותל, מה העניין הזה שיהודים מתנועים? אז הוא נותן כאן שתי תשובות, תשובה חסידית ותשובה מאוד מתנגדית, אפיקורסית כמעט. אומרים כי דבר זה בא לעורר את החום הטבעי, זה ביטוי להתלהבות. אבל אני חייב לומר, זה למשל רק אצל אשכנזים, אצל עדות המזרח, הם מתפעלים בפחות להתלהבות מאיתנו. כל אלה שלא התקלקלו מהאשכנזים, עומדים ישר ומתפעלים. מספרים שחזון איש היה מתפלל, ולא התנועה. לפעמים בא לי לומר לבחורים שאני רואה שעושים מתנועים, שלפתוח להם את המשנה ברורה, אבל לראות מה כתוב משנה ברורה, שבתפילת שמונה עשרה אסור יותר מדי לתנועע. בקושי תראו קצת, זה לא כך פשוט על פי דין. אבל אומרים שזה ביטוי להתלהבות, כמובן זה אומר, אשר איך זה אני, הדבר תלוי במה שדיברנו עליו כעת. אומר איזה תשובה מאוד מעניינת. מתוך שרבים מהם ידעו לקרוא פה אחד, יכלו עשרה מהם או יותר לקרוא מתוך ספר אחד, אשר על כן היינו, על כן עושים היינו את הצפרים גדולים, וכל אחד מן עשרה הוא צריך להתכופף משעה לשעה, לשם עיון בתיבה אחת, ולשוב להזדקן. כשאנשים צריכים להזדקן בספר אחד, הם לא יכולים כולם בבת אחד להתכופף. אחד יתכופף, השני... טוב, אמרתי לכם, זו תשובה מאוד מתנגדית. כי הספר היה מוטל לפני מעל הארץ, וככה הייתה שם תנועת התכופפות והזדקות מתמדת. זאת הייתה הסיבה הראשונה, ולימים נעשה דבר מנהג, מתוך הסתכלות בעני מעשי אבות, ותם ומתוך חיקוי, כי זה טוב אמרי אדם. טוב. עם כל הכבוד לרב יהודה לוי, לא נראה לי שזה בדיוק הסיבה. אבל בכל אופן זה מראה, כן, זה מתאים שיאמר את זה אדם מחכמי ספרד, שאצלם לא היה מקובל, אבל כנראה גם שם היה מקובל, כי הכוזר היה מדבר בתקופה שלו, אני לא יודע, כנראה גם שם היה מקובל התנועות. תימנים בכלל לא מתאים, אצל עוד עוד בבלים וערבים עוד רואים לכם קצת. תימנים זה כמו פסל בתפילת עמידה. זה על פי דין, מעיקר הדין. טוב, אבל מסתום יש לכל מנהג, יש לזה מקור, לא, הוא נותן לזה מקור מאוד יבש, מדעי יבש, אבל אני יודע. לא הולך להתווכח. אבל זה לא אכפת לי. איך זה התחיל? השאלה מה זה מביע היום? לצערנו, יכול להיות מצב שאדם שקוע בדברים אחרים לגמרי וממשיך להתנועע. אילו היית אומר, מתנועע זה סימן שבאמת מתקרב לתפילה. מספרים על, מדברים החסידים, מספרים לי מהאדמו"רים, מתלמידי הבעל שם טוב, שאחרי התפילה ניגש לומר לו שלום עליכם. ושומרים לאורח, אמר מה זה? הרי לא היית כאן בתפילה, היית בלייפציג, המחשבות שלך היו במקום אחר. חזרת לך, שלום עליכם. אז אם אני... יכול להיות מצב כזה שאדם שפתאום מרגיש את עצמו חולה עם חלום, חושב על כל מיני דברים אחרים, זה אחת הבעיות הקשות, איך להילחם נגד מחשבות זרות בתפילה. אדם יכול גם להמשיך להתנועע, ולראשו נתון לדבר אחר. סיפרתי לכם פעם, הייתה כאן איזה קבוצת כמרים, שנקרא באישה הזה, סיפור לפני 15 שנה, אומרת. אחר כך באו עם איזה בישוף ממינכן, שהיה אוהב ישראל, ששלח כסף למוסדות חינוך. לא אנחנו דיברנו, אבל כל מיני מוסדות חינוך. לקיפות מצפון, אחרי השעה כנראה, ובאו לביקור. אז אלה שם, אחד העסקנים של אחד המוסדות, שקשור גם לישבות הסדר, בקי שרוצים לבקר כאן, שנרשה שיבקרו כאן יקבלות, אמרתי. אם יבואו בלי מדים, אז לא אכפת לי. אז אומרים, בכלל לא הולכים במדים, טיולים, הם לא הולכים במדים, זה רק מתכוון בגדי הסרט. טוב, באו, כמו כל עד, אף אחד לא הרגיש שיהודים או גויים באו עם הכובע טמבל, כולם, כמו שתיירים באים כאן, ועלו למעלה, אז אני הייתי צריך לקבל אותם למטה במועדון. עלו, לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, חכה 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, מה קרה? חוזרים, הם אומרים, זה הדבר הכי מרשים בכל הביקור שלהם בארץ הקודש. לראות לימוד בחברות, זה מין הרעש הזה בבית מדרש, זה. אמרו, עכשיו מבינים מה זה עם הספר. אמר שם אחד, עכשיו אני מבין את ספוקויני. מה זה ספוקויני? במקרה זה ביעקב דרור עליו השלום שהוא היה איתם, היה יהודי דתי, במינכן, שהיה לו בן חרי שילים והיה הסטודנט הטוב יותר שם באוניברסיטה. הם כולם היו מרצים באוניברסיטה, זו אוניברסיטה הדתית שם. שיהודי, חרי שילים הגיע למצב כזה, כן. טוב, אז שאלו אותי, בין השאלות אני נזכר 2 שאלות, מכל השאלות שם. שאלה אחת, היו לי יד הכותל, למה יהודים מתנועים? אני לא אמרתי להם את את ההסבר של יהודה לוי. אמרתי להם על זה דברים אחרים. אחר כך שאל אותי אחד, איך אנחנו נלחמים נגד מחשבות זרות בתפילה? יש לנו איזה עצה. לתת להם עצה. איך? יש שם כבין הנוצרים, יש כאלה שם, שהם שעות על גבי שעות, והם מתפעלים כנראה, יש להם בעיות. קולמים על קום ודברים אחרים. אמרת להם עצה, אבל יש לי סיפור. סיפור מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב, באו תלמידה ואמרו לו, רבינו, הגיע כאן איזה צדיק שמחלק סגולות לכל מיני דברים, תרשה לנו ללכת אליו. תלכו. אני לא נפגע מזה, תלכו. אמרו, בסדר, אבל תן לנו איזה סימן שנדע אם הוא אמיתי או שהוא שקרן או שהוא בלופר איזה, מתחזה. איך נדע שצדיק אמיתי? אני אתן לכם סימן. תבקשו ממנו סגולה נגד מחשבות זרות. אם אני אתן לכם סגולה, סימן שהוא בלופר. אין, אין סגולות. זה אדם צריך כל אחד להתמודד עם זה, וסגולות אין. אבל השאלה היא, לגמרי לא חשוב, איך נוצר המנהג הזה? באופן כללי, אני לא מדבר על המנהג הזה. לא חשוב לנו יום כל מנהג איך שנוצר. יגידו אנשי מדע והיסטוריונים יחפשו מה המקום. השאלה, מה משמעותו בשבילנו היום? והיום, לא נגיד, היום בני אדם, אני, כשרוצים להגיד, היי נושאים ככה, לאו נושאים ככה. שמעתי, אני יודע, או לשם בדיחה, או זה נכון, אני יודע באיזה מקום באפריקה, שרוצים להגיד, היי נושאים ככה, ולא עושים ככה. אני, יש לזה היגיון למה זה אומרים ככה, וזה אומרים זה, אין זה, לא. מה זה חשוב? אבל היום, אדם עושה ככה, זה הסכמה. אדם עושה ככה, זה לא מסכים. השאלה כיום, אם אדם מתנועה בתפילה, זה אצלו, זה איזה ביטוי לאיזה, או ביטוי להתלהבות מסוימת, או ניסיון להגיע להתלהבות. וזה בדרך כלל מה שקורה, בעלי מוסר לפעמים מאוד ביקרו את זה ואמרו שזה שימוש באמצעי פיזי להגיע לאמצעי רוחני. כלומר, אדם עושה, רוצה, החליט בראש שניים, רוצה להתפלל בחברה. מתחיל תכף במימים רעש גדול של תנועות. אמצעי אדם חושב בדרך הזאת יגיע למשהו. אז יש בעלי מוסר שמכחישים את זה בכל אופן. יש לזה היום משמעות. או שמחפשים להתפלל טוב, או שזה ביטוי לתפילה טוב. אבל בכל אופן לא לפי זה נמדדת תפילה, לפי התנועות הגדולות, גם יכול להגיע לתחושה הזאת של עמידה לפני הקדוש ברוך הוא, וזה הדבר הגדול בתפילה. התחושה הזאת שבית השם לנגדי עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל. עכשיו מדבר על כל הגדולה של העברית, של הדקדוק העברית. אני, זה לא התחום שלי, אני... לא חשוב לי כל כך, אמר לכם את האמת, עם העברית כן הכי, השפה הכי טובה, מבחינה לאומית כמובן אני אתגאה מאוד עם זה שהשפה שלי, שפה עשירה וכולי, וזהו מסיים את המאמר השני. אני גם, לא כל כך חשוב לי גם עם השמר, שיש כך הרבה חוכמות בתורה, אני מספרים על נדמה לי על פילוסוף יהודי ש... הרמן כהן, שבא אליו איזה סטודנט יהודי בהתרגשות רבה, אדוני הפרופסור, שמעת שמישהו עשה מחקר, עשה מחקרים, התברר ששייקספיר היה ממצא יהודי. אז מצדי שישאר גוי, אני מסתפק בישיהו, ישיהו הנביא היה יהודי. חרגן לגויים ששייקספיר יהיה שלהם. גדולתה של יהדות לא בכך נמדדת של כמה מדעים, אנשי מדע, פרופסור נובל, נובל, אני, יש לנו התורה שלנו, זהו. יש על יד זה, כמו שיש המשל הידוע של המגיד מדובנה, שאמר, ראה יהודי אחד נכנס שם לאיזה חנות, לאיזה עיתונאי, וקנה הרבה סחורה, ו... אחר כך ארזו לו אריזה יפה, אז הוא כשבא לעשות חשבון, של מה אני משלם בשביל הנייר, בשביל הקרטון, הוא אומר, לא, לא, זה אתה לא משלם שום דבר. או, ניגש גם, כן, הזמין קרטון, עם חוקים, אנחנו אומרים לשלם. למה לזה נתתם? בלי כסף. הוא קנה הרבה דברים, אז זה נתן לו במתנה. זאת אומרת, תודה, מי שלומד תורה, אז יש לו גם דברי אריזה. אבל מי שמחפש רק את האריזה, אז זה צריכים לשלם.